אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים סייעתא דשמיא מסכת חדשה שהוא מסדר חדש. אנחנו ברוך השם
זהו, לא לגוע בכיסא הזה?
מועד זרעים, מועד נשים, ברוך השם, אפשר להגיד פה שסיימו פה בשיעור זרעים, מועד נשים. עכשיו בסייעתא דשמיא אנחנו מתחילים סדר נזיקין. יש שישה סדרים, אנחנו עכשיו נמצאים בסדר הרביעי של סדר נזיקין, שהמסכת הראשונה של סדר נזיקין נקרא מסכת בבא קמא, מסכת נזיקין. אני אגיד הקדמה קטנה שהכנתי לפני שנתחיל פה את הרעיון של מסכת בבא קמא, אני אגיד הקדמה קטנה מהר. אז ברוך השם, דבר ראשון, אני מתפלל להשם שכמו שמתחילים בעזרת השם, כך בעזרת השם שנוכל לסיים את זה, ועוד מסכתאות. ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן הטועים, נתן לנו תורת אמת. ברוך השם, אנחנו לומדים פה בזכות עם ישראל, שבעזרת השם כל חיילינו יחזרו הביתה בריאים ושלמים, והשרויים שיחזרו הביתה בריאים ושלמים. אז דבר ראשון, אני אוהב להגיד את הסגולות גם של כל מסכת, אז כתבתי לעצמי פה שהחתם סופר, יש כאלו שבצד השני שהיו מגיעים למסכתאות כאלו, היו עושים תענית לפני זה. החתם סופר ככה היה נוהג. הוא היה אומר שם, כתוב את הפסוק, טוב לי כי הונתי למען אלמד חוקיך. אז חוקיך זה ראשי תיבות של ארבע מסכתאות, שהיה עושה צום, שלומדים, שלא יבואו לשלב של נזיקין לזה. אז מה זה חוקיך? חוקיך זה ראשי תיבות של חולין, קוף זה כמה, בבא קמא, י' זה יבמות, ונון זה מרמז על כריתות. החתם סופר לפני ארבע מסכתאות האלו יצא, שחד וחלילה לא יבואו לשלב של נזיקין. ככה היה כאלו שנוהגים. אבל מצד שני, החתם סופר בהקדמה במסכת קידושין, אז החתם סופר בדרשות, על ספר הדרשות שמה, אז הוא כותב ככה, הוא כותב שהסגולה של סדר נזיקין זה ישועות. למה? כי הוא אומר שיש גמרא במסכת שבת שאומר על הפסוק ויה אמונת איתך חוסן ישועות. אז ישועות כתוב בגמרא במסכת שבת שזה הולך על ישועות, הולך על סדר נזיקין. עכשיו הוא אומר מה הקשר, אומר חתם סופר על הגמרא במסכת שבת, שישועות זה נזיקין. אז אומר חתם סופר, כי יש לנו את הכלל הידוע שכל העוסק בתורת עולם כאילו הקריב עולה. זאת אומרת, כל אחד שלומד קורבנות, זה כאילו אפילו שאין לנו בית המקדש עכשיו, אז בפועל כאילו שהקריב קורבן. אז אומר החתם סופר בדרשות על מסכת בבא קמא, אז אותו דבר פה הוא אומר, כל העוסק תורת נזיקין, אז אומר, חס וחלילה, אם לבן אדם נגזר שהוא אמור להינזק בגוף, בנפש, בממון, והכל, אז אם הוא לומד את זה, כאילו שהוא כבר ניזוק. זאת אומרת, הוא כבר לא ינזק, כך אומר החתם סופר בדרשות. אז לכן אומר החתם סופר שהגמרא אומרת במסכת שבת על הפסוק שישועות, והיה אמונת דרך החוסן ישועות, שישועות זה סדר נזיקין, אומר מה הקשר? אומר בגלל הדבר הזה, כי בעזרת השם מי שלומד, אז בעזרת השם בזכות זה הוא כבר לא ינזק, כי דרך הלימוד כבר הוא יוצא ידי חובת כאילו שהוא ניזוק. מה? על אותו משקל, כך אומר החתם סופר הרעיון להסביר מה הקשר הנזיקין לישועות. חתם סופר. יש מלא גדולי הדור שראינו, שמה שקראתי, שרואים שהיה להם חביבות מיוחדת גם על המסכת הראשונה, שמסכת נזיקין בבא קמא. הוא מביא שם הבעל שבט הלוי, הרב אוזנר, הוא אומר שהוא ראה את הגמרא של המהר"ם שיק, המהר"ם שיק היה גאון עולם, והיה כתוב שם על המהר"ם שיק, בשער הדף של המהר"ם שיק, למדתי את המסכת בבא קמא 120 פעמים. ככה אומר הרב אוזנר שהוא לבד ראה את השער של הגמרא של המהר"ם שיק, שהוא ראה מסכת בבא קמא 120 פעמים. יש לנו את בחיקו ממתקים, הוא מביא שם בספר, ברוכים הבאים לאיראן, שהגאון רבי שלמה זלמן אוירבך למד 70 פעמים מסכת בבא קמא. רואים גם, המסכת הזאת רואים שהיה בחביבות מיוחדת. עכשיו אנחנו מתחילים סדר נזיקין, למה מגיע סדר נזיקין אחרי סדר נשים? אז הרמב"ם כותב בהקדמה, כי זה הולך על הנוסח של התורה. קודם כל כתוב בתורה וכנקור איש את ביתו לאמה. זה כאילו מרומז על קידושין, סדר נשים, ואחר כך כתוב התורה, וכינצו הנשים יחדיו, אז אנחנו מגיעים לשלב של נזיקין. עכשיו, מסכת נזיקין, אנחנו יודעים שמסכת בבא קמא יש לו 10 פרקים. מסכת בבא קמא יש לו 10 פרקים, מסכת בבא מציע יש לו גם 10 פרקים, ומסכת בבא בתרא יש לו גם 10 פרקים. אז יש המאירי בהקדמתו, בבא קמא, וגם החתם סופר, וגם עוד כמה אומרים, שלמעשה הבבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא, שלוש מסכתאות למעשה, הייתה מסכת אחת גדולה. יש לנו גם רמז שיש לנו איזה גמרא שכתוב נראה בהמשך, שכתוב כולו נזיקין, אחד המסכתא. שם זה הולך על כל נזיקין, לא רק על בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא. אז הם כותבים למעשה שכל השלוש בבא היה מסכת אחד ארוכה, רק בגלל שהיה מדי מלא ארוך, 30 פרקים, אז הגיעו חז"ל, הגיעו, לא יודע, לא חז"ל, זה כבר אחר כך הגיעו וחילקו את זה ל-10, 10, 10. ואז אנחנו מבינים גם מה זה נקרא בבא קמא, בבא מציע, בבא בתרא. בבא בערבית זה שער. אז חילקו את השערים, בבא קמא זה 10 פרקים, השער הראשון, 10 פרקים ראשונות, בבא מציע זה השער האמצעי, ובבא בתרא זה השער האחרון.
היום בערבית בב זה שער.
היו אומרים על הבבא סאלי, מה זה היה סאלי? בבא זה שער, סאלי בארמית זה תפילה. היו אומרים על הבבא סאלי שער התפילה. בבא, השורש של בבא בארמית זה שער. סאלי רבי יהודה בארמית זה תפילה. אז בבא סאלי שער התפילה של שמונה גמרות סביב. קנו פה שם, אמרו להיות בארון עוד בעלי גמרות. אנחנו בסייעת הישועה אחרים, קנו גמרות שלוש, אבל יש עוד בארון. מסכת בבא קמא. אז על כל פנים אנחנו עכשיו נמצא את גמרא קטנה מסכת בבא קמא, אנחנו כבר מתחילים. אז למעשה הבבא חילקו את זה לשלוש, אז אנחנו עכשיו מתחילים בסייעתא דשמיא את השער הראשון, וזה מתחלק מלשון שער. ואנחנו נתחיל, אנחנו אומרים כל מה נתחיל, אבל אנחנו כבר באמת מתחילים. אבל יש את המדרש, עוד רמז, מה שאמרנו עכשיו, הצדיקים אמרו שהסימן על השלוש בבות של הבבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, וסימנך זה גל עיני והביטה נפלאות כתורתך. אז הוא אומר, מה זה גל? גל זה השלוש מסכתאות, הגימל, הלמד, שבסך הכל שלוש כפול עשר פרקים זה נהיה השלושים. אז גל עיניי זה מרומז בדיוק על השלוש מסכתאות האלו, ככה כתוב בסימנך על השלוש פרקים האלו, וגם מלא חיבלו לאותו דבר, שהשלוש מסכתאות היה אחד וחיבלו את זה לשלוש שערים, וזה, לכן תבינו גם יותר את המשמעות של המילה בבא קמא. אנחנו נגיד את הלשון של המדרש. המדרש אומר ככה, טיפש מה הוא אומר? טיפש מה הוא אומר? הוא אומר שתורה, והתורה כל כך הגדולה, יש לשון של מדרש, שיש שם 30 פרקים בנזקים. אז אומר המדרש, אני לא זוכר איפה זה הלשון של המדרש, אבל זה מדרש. אז הטיפש אומר, זה לא בשבילי. מתחיל עכשיו ללמוד כזה עם נזיקים, 3 פרקים, 30 פרקים, זה הטיפש אומר. אבל פיקח מה הוא אומר, הוא מביא את הלשון המדרש, שאלמד היום, אני אלמד שתי הלכות, למחר ושני למחר שתי הלכות, ואז לומדים, ואז אנחנו בעזרת השם אומרים, על הכל זה הלשון של החכם. אז לפי זה גם רמז שהלכו וחילקו את זה לשתיים, ובפרט לנו ללומדי דף היומי, אז ממש לא צריכים ללמוד את כל את העשר פרקים של בבא קמא ושל בבא מציעא ובתרא ביום אחד. ברוך השם, הגיעו רב מאיר שפירא, שאנחנו לפני שבועיים היה הילולה שלו, אז בדיוק הוא עשה את החינוך של כל יום דף, ואז אפשר לבוא באמת לכל המסכת בסייעתא דשמיא. אז עכשיו, סדר נזיקים כשמו כן הוא. מה זה נזיקים? מדברים פה על אנשים שמזיקים, יש לנו פרשת שופטים בתורה, פרשת משפטים, ששם מדובר על סדר נזיקים. יש נזיקים, בן אדם שמזיק רכוש, בן אדם שמזיק בן אדם. הבהמה שלך שמזיק רכוש, מזיק בן אדם. בור, כשמו כן הוא, במפרט מסכת בבא קמא בפרט, הוא מדבר ממש על הגדרות של נזיקים. עכשיו, כמו שאנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, מתחילים את המשנה בדף ב' עמוד א', אומרת המשנה, בסייעתא דשמיא, שיהיה לנו התחלה טובה בסייעתא דשמיא בעזרת השם, ובעזרת השם שנוכל לסיים את זה ואת כל המסכתאות, אומרת המשנה, ארבעה אבות נזיקים. עכשיו, כמו שיש במסכת שבת, יש לנו תת מלאכות, יש אב מלאכה ויש תולדה, אז גם בנזיקים יש מושג שנקרא אב נזיקים. מה ההגדרה של אב נזיקים? אב נזיקים, ההגדרה, נראה אותה בגמרא גם, אב נזיקים שהוא המזיק המקור כתוב בתורה, זה האבא. האבא כתוב בתורה. עכשיו, כמו שכולם יודעים שיש אבא, אז יש גם תולדה, יש גם ילדים. אז מה התולדה? הגיעו חז"ל ונכנסו לתכונות של האבות. זאת אומרת, עוד מעט נראה, אנחנו מתחילים מיד את האב הראשון, דוגמה, זה שור. מה ההגדרה של שור? שור שמזיק, אז הבעל השור חייב לשלם. עוד מעט, אנחנו רק מתחילים, נראה את כל המסכת, כמה משלמים ואיך משלמים ומה מזיק. עכשיו, מה התכונה של שור? מה האבא מזיק שור? אז לפי שיטת רב, וככה אנחנו לוקחים להלכה, אבא מזיק של שור יש לו דבר ראשון שלוש אבות. מה זה נקרא שלוש אבות? יש לו קרן, הקרן שלו שהוא מזיק, ויש לו את השן שמזיק, ויש לו את הרגליים שמזיקות, זה אב השור בעצמו. עכשיו, הגיעו חז"ל, נכנסו, מה אב? מה ההגדרה של האב? אז הגיעו אב, דוגמה, נכנסו לכל דבר בשביל להוציא מה הילדים, למרות שלא כתוב מפורש, אז מה הילדים? הדוגמה, בוא נלך דוגמה. קרן, מה זה קרן? קרן המזיק זה משהו שהוא משונה. זה לא דבר סטנדרט. אותו דבר, מה עוד מעט תגיד, כוונתו להזיק. קרן, לאדם שהשור, אם הוא משתמש בקרן שלו, הוא מתכוון להזיק וזה דבר משונה. אז הגיעו חז"ל מפה ולומדים כל דבר אצל שור, ציינתי את זה לעצמי, כל דבר משונה. למשל, אם הוא נותן נשיכה, הבהמה, נשיכה זה דבר משונה, הוא מתכוון להזיק, בעיטה, אז זה נכנס לתולדה של האף של שור, שבשור אמרנו יש שלוש אבות, בתוך שור יש קרן, שן, רגל, אז בתוך קרן התולדה שלו נראה אחר כך דוגמה, נשיכה, בעיטה וכדומה. עכשיו בוא נלך דוגמה, הכל אנחנו רק בהקדמות שבהקדמות, שן, מה זה שן המזיק? שן המזיק, הגמרא מגדירה אותו שבשן הבהמה אוכלת, אבל יש לה הנאה בהיזק. היא הולכת למישהו אחר בשדה, היא אוכלת, יש לה הנאה בהיזק. אז מפה אנחנו לומדים שגם התולדות שהשור מזיקה בצורה שיש לה הנאה, אפילו לא בשן, אז זה גם כתולדה, והבעל הבית חייב לשלם. דוגמה, רבי אירן, אז הגמרא אחר כך תגיד, זה בדוגמה שאם היא נכנסת לקיר של מישהו, והיא מתגרדת, היא נהנית מזה, ותוך כדי היא מפילה לו את הקיר. אוי. זה נקרא תולדה של שן, כי השן, אב, החזן נכנסו לתכונה שיש הנאה להזיקה, אז התולדה, זה הכל בתמצות, תמצות שבתמצות. בואו נלך דוגמה של רגל. רגל, הגמרא מגדירה אותו הזיקו מצוי. הבהמה הולכת דורסת, הזיקה מצוי. אז מפה לומדים שכל דבר שהזיקו מצוי, דוגמה, היא סוחבת מסע עליה, או דרך השערות שלה, דרך זה נסחבת משהו במזיקה, אז כל הזיקו מצוי זה נקרא תולדה של האב של שור. אז דבר ראשון, הבנתם מה המושג של האב. אב, שהתורה כותבת לך מפורש, כי ייגח שור איש את שור רעהו, זה אב מלאכה. הגיעו חז"ל, אמרו, מה זה אב? קרן, שן, רגל. והתולדה זה הילדים, אז חז"ל הגיעו והוציאו את התכונה. עכשיו הגמרא תשאל בהמשך, האם התולדה כיוצא בהם, זאת אומרת, יש לו דין כמו האב, או שתולדותיהן לאו כיוצא בהם, וזה כבר נראה דיון בגמרא, זה למעשה מתחילים את המסכת. אז עוד פעם, אומרת המשנה, ארבעה אבות נזיקים, ארבעה אבות נזיקים נכתבו בתורה, אמרנו הגדרה שמביאים את לצורה כללית דבר ראשון. אז האב הראשון זה השור. ועוד דקה הגמרא תפרט שבתוך האב שור יש שלוש. אמרנו קרן, שן, רגל, לפי שיטת רב, לפי שיטת שמואל, שמואל חונק. שמואל אומר ששמואל סובר ששור זה רק רגל. אבל זה תכף נראה בגמרות בהמשך. האב השני זה והבור. הבור כתוב בתורה כי יחה איש בור. אז בור זה גם כן אב מלאכה. עכשיו, מה ההגדרה של בור שהוא אב המזיק שאפשר להוציא תולדות? אז בבור יש לו שתי הגדרות מאוד מעניינות. אחד, שתחילת עשייתו לנזק. בור, איך שאתה עושה, למרות שיכול להיות שאתה משתמש בזה, אתה רוצה מים, אבל איך שאתה עושה בור, זה כבר תחילת עשייתו לנזק. התכונה השנייה שיש לבור, שבדרך כלל מזיק לנזק, המזיק בא לנזק. שור שמישהו הולך נוגח את מישהו אחר. בן אדם הולך ומזיק את השני, מזיק את החבר השני, מזיק את החבר, מזיק את הבמה של השני. אפילו אש. אש, האש צריך רוח שיוליך אותו. אבל בבור, הניזק מתקרב למזיק. זאת אומרת, הבן אדם שנעבר ליד ונפל לבור של השני שלא סגר, אז זה התכונה של בור. זאת אומרת, בור יש לו את התכונה, תחילת עשייתו לנזק. והדבר השני, שזה אחרת מכל אב, שהניזק בא למזיק. זה ההגדרה של בור. מוי, האב השלישי, אנחנו ארבע אבות איזה, כי אב הראשון שור, שני בור, מוי יש מחלוקת בגמרא מה זה. לפי רב זה בן אדם המזיק, ולפי שמואל זה נראה שזה שם. זאת אומרת, לא כמו שאמרנו לפי, מקודם, לפי שיטת רב, ששם כבר נכנס בשור, לפי שמואל מוי זה הולך על שם של הבהמה, לא שם של בן אדם, על שם של בהמה. והעבר, וגם כן אב מלאכה, מה זה עבר אש? כתוב פסוק מפורש בתורה, כי תצא אש. של שדה רעהו, מצא קוצים וכולו וכולו. אז יש לנו פה ארבע אבות נזיקין, אמרנו עכשיו באופן כללי, שזה שור, בור, מוי ועבר. עכשיו המשנה רוצה לפרש, עכשיו, דרך אגב, למה אנחנו תופסים בסדר הזה? אז רש"י אומר שאנחנו תופסים את הסדר שכתוב בתורה. רש"י דיבור המתחיל, השור והבור, רש"י השני בעמוד. אז רש"י אומר, כסדר שהם כתובים בפרשה, סדרן במשנה. בפרשה הראשונה נאמרה בשור, שנייה בבור, ואז וכולו וכולו. עכשיו, המשנה היה לו קשה. למה אנחנו צריכים לכתוב בתורה את כל ארבעה אבות נזיקים? תכתוב רק דוגמה שור המזיק, ואני אלמד, אם שור המזיק חייב, אז כל שכן אדם, ולמה צריכים לכתוב את הכל? אז אומרת המשנה שכל אחד יש לו חומרה שאין בשני, אז אתה לא יכולת ללמוד אחד מהשני, לכן התורה צריכה לכתוב כל אב נזיקים בנפרד. אז אומרת המשנה, לא, ולא הרי המוי כהרי השור. זאת אומרת, מוות, מה המחלוקת מה זה, או אדם, או שאר המזיק, יש לו חומרה אחרת שלא קיימת בשור. זאת אומרת, אם היית כותב מוות לבד, לא יכלת ללמוד ממנו את חיוב השור. זאת אומרת, מוות הוא יותר קל משור. כמו שתוספות מסביר את זה יותר באריכות, תוספות דיבור המתחיל, לא הרי השור כהרי המוות. זאת אומרת, הוא יותר קל ממנו, אז לכן, אתה היית צריך לכתוב גם שור, ולא יכלת ללמוד שור ממוות. עכשיו, למה, איזה כולה ואיזה חומרה יש לו בזה? אז זה כבר הגמרא בהמשך תפרט, המשנה פה כרגע עוד לא מפרטת, אבל המשנה רק אומרת לך שהוא אחרת ממנו. אותו דבר, ולא זה וזה. השור והמוות הם גם כן יותר חמורים, אתה יודע למה? שיש בהם רוח חיים, כי הרי האש, שאש הוא יותר קל, שאין בו רוח חיים. אז לכן אתה לא יכול ללמוד חיוב אש משור ומוות, אז לכן אתה חייב לכתוב בתורה גם כן אש. ממשיכה המשנה, ולא זה וזה. זאת אומרת, גם לא שור, ולא מוות ואש, לא וזה וזה החמורים שהם, שדרכן ללך ולהזיק. אתה יודע למה הם חייבים, אתה לא יכול, למה אתה לא יכול ללמוד את בור מהם, שאם הם מזיקים אז כל שכם בור. כי הם יש להם חומרה מיוחדת שדרכן ללך ולהזיק. כמו שאמרנו, השור הולכת ומזיק. מוות זה בן אדם, או בלחי, השן, לא משנה, הולך ומזיק. אמרנו, אש, האש, הרוח הולכת ומוליכה אותו. אז דווקא הוא, אני אומר שאם הבן אדם הלך והזיק, או השור שלך הלך והזיק, אתה חייב לשלם. אבל קרי האש, שאש הוא יותר קל, כי אנחנו יודעים למה קרי הבור, ולא זה וזה שדרכן ללך להזיק, קרי הבור שהבור יותר קל, שאין דרכו ללך ולהזיק. רק הניזק בא אצל המזיק, כמו שהבאנו בהקדמה. אז לכן אתה לא יכול ללמוד חיוב בו מכל השלושת אבות האחרים, אז לכן התורה הייתה צריכה לכתוב כל אב ואב בפני עצמו, ולא יכולת ללמוד כי כל אחד יש לו משהו אחר, והגמרא בהמשך תבאר את זה באור, באריכות, מה באמת החומרה שיש לו, זה יותר מזה, חלק המשנה פרטה, והתחלה המשנה לא פרטה, ונראה את זה בגמרא בהמשך. מסיים את המשנה, אפילו שאנחנו רואים שיש חילוק בין האבות נזיקין, לא אבות מלאכה, אנחנו רואים כרגע... יש חילוקים, אבל לכל ארבע אבות נזיקים יש הצד השווה. מה הצד השווה שבהן? שכל ארבעה דברים האלו דרכן להזיק, אומרת המשנה, הצד השווה שבהן של כל ארבע שדרכן להזיק, אפילו שיש להם חילוקים, אבל הצד השווה שבהן שדרכן להזיק, ושמירתן עליך יש לך חיוב לשמור, אתה פותח בור, יש לך חיוב לשים שם גדר שאף אחד לא ייפול. יש לך בהמה בבית, יש לך כלב בבית, תשמור שלא יזיק. אתה בן אדם אחראי, תלך תזיק, יש לך חיוב שמירתן עליך. ולכן בגלל שלכל הארבע מזיקים יש את הארבע תכונות האלו, אז לכן כשהזיק, חב המזיק, חב זה מלשון חייב, חב המזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אז מה אחר כך תגיד שאם אתה הולך לשלם את זה בקרקעות ואתה יכול, אז בקרקע אתה צריך לשלם את זה מיידית, במיטב הארץ. אם אתה הולך לשלם מזומן, אז שלם מזומן כמה. אבל אם הזקת ואתה הולך לשלם קרקע, אז נראה צריך לשלם מיידית רבי ירם, והגמרא אחר כך דנה, באיזה עידית, בעידית מתבטא לכמה, הכל זה, אנחנו רק התחלנו את המסכת, מסכת ארוכה מאוד.
קצת יותר לאט, כבוד הרב,
אני פשוט ממהר קצת עם הסיום, אבל אם יש לך שאלה בכבוד. אז על כל פנים, אנחנו ברוך השם יושבים פה כל יום מעל שעה, נמצאו לאט, אבל כרגע אנחנו, שלא, זה נקרא, נזכרתי, לא רוצים שלא תחסום שור בדישו. אנחנו לפני סיום הסרט קידושין, אז אנחנו קצת נמהר יותר. אז נגיע, אז אנחנו סיימנו את המשנה, הבאנו את האופן כללי, הבאנו הקדמה קצרה מאוד, ארבע אבות נזיקים, והבאנו את החומרות שיש בכל אחד, וכמובן אמרנו שזה רק באופן כללי, לא באופן פרטי. עכשיו, המשנה הולכת להיכנס באמת לנושא שדיברנו מקודם, שיש אב ויש תולדה. הרגע שאני אומר שהמשנה מתחילה פה ארבע אבות נזיקים, זאת אומרת שיש אב נזיקים, אבא. עכשיו, הרגע שיש אבא, יש תולדה. עכשיו, בשס ראינו בעוד שתי מקומות, שיש מושג של אב ותולדה. הדבר הידוע אחד זה במסכת שבת. כולם יודעים שיש מושג של למתת מלאכות. למתת מלאכות יש לך 39 אב מלאכה, והתולדה. עכשיו, שמה אב מלאכה, למרות ששמה אתה לא יכול להגדיר אב מלאכה שכל ה-39 אב מלאכה נכתב מפורש בתורה כמו פה, אבל גם כשמה זה מאותו שורש. למה? כי שמה כתוב פסוק אחד לא תעשה כל מלאכה, וזה סמוך שמה לעשיית המשכן, אז הגיע הלכה למשה מסיני ואמר, שאנחנו לומדים שכל ה-39 מלאכות לומדים את זה מלא תעשה כל מלאכה, אז כאילו זה נכתב בתורה. והתולדה זה גם כן אמרנו כל אחד, אמרנו זורע, יש את התולדה, הבחינה של זורע, חורש, קוצר. זה בשבת מצאנו. אחר כך בהלכות תומה, גם כן מצאנו שהמושג של אב התומה ותולדה התומה, אבל שמה בתומה, האב התומה שמה נבחנת מצורה אחרת. בתומה, אב התומה זה לא ממה שכתוב בתורה מפורש ומה שלא כתוב בתורה מפורש, רק שם אב התומה זה מלשון באמת החומר של התומה. שאב התומה הוא בשיא החומר, ואז מי שהולך ונוגע בו, הוא נדבק בתומה, אז הוא ילד של התומה. שם אב התומה זה קצת אחרת, אבל גם שם יש מושג של אב לתולדה. דוגמה, בן אדם שנוגע במת, אז המת הוא אבי אבות התומה, אז הוא האב התומה. עכשיו מי שהולך ונוגע בו, אז הוא הופך להיות ראשון לתומה, שזה נקרא תולדה של תומה. אז בתומה, אב לתולדה זה קצת מתפרשת אחרת. עכשיו אנחנו מתחילים פה את הסוגיה, למה הבאתי את ההקדמה? כי הגמרא שואלת ככה, בן נזיקין, גם כן המשנה מתחילה פה שהוא נקרא אב נזיקין. למה זה אב נזיקין? הסברנו מה שכתוב בתורה מפורש, ותכף נראה כל דבר יותר באריכות. עכשיו, הרגע שיש אבא, אז יש גם תולדה. אז אמרנו גם זה, מה התולדות, תראו את זה בהמשך, מסכת בבא קמא. המשנה רק רוצה לדעת, מתחילה פה מסכת בבא קמא, האם בתולדות של אב נזיקין, אבות נזיקין, תולדותיהן כיוצא בהן, יש אותו דינים כמו אבא? דוגמה, תולדה של שור, אנחנו יודעים דוגמה, שלוש פעמים הראשונה שהיא מזיקה, היא צריכה לשלם רק חצי נזיק. אם היא מזיקה פעם רביעית, זה שמחלוקת בגמרא, אחר כך פעם שלישית או רביעית, זה מועד נזק שלם. אז גם התולדה אותו דין, או שהתולדה אתן, לאווקא יוצא בהן, זה דין אחר. כך עכשיו הגמרא מסתפקת. אז לכן הגמרא מביאה את ההקדמה, שבמסכת שבת גם כן שם ראינו אב ותולדה, וגם בהלכות התומה ראינו אב ותולדה. אז ככה, במסכת שבת, שם אנחנו פוסקים מפורש תולדותן כיוצא בהן. בתומה אנחנו רואים מפורש שתולדותן לאו כיוצא בהן. כי כולם יודעים, האב התומה זה מת, המת, המת, הוא מטמא אדם, מי שנגע, המת זה אבי אבות התומה בכלל. מי שנגע במת הוא אב התומה, אב התומה מטמא אדם בכלים אוכלים ומשקים. עכשיו, הבן אדם שנגע באמת הולך ונוגע, בוא נגיד בבן אדם, הבן אדם הזה הופך להיות ראשון לטומאה. ראשון לטומאה נוגע באדם בכלים, האדם בכלים נהיים טמאים?
לא.
אז זה נקרא תולדותיהן לאווקא יוצא בהן, הוא לא כמו אבא. אבא טומאה, אם הוא נוגע באדם בכלים, הוא מטמא אותו. הילד שלו? לא. אז בטומאה אנחנו רואים מפורש שיש תולדותיהן לאווקא יוצא בהן. אז עכשיו הגמרא מסתפקת פה בנזיקין, האם תולדותיהן כיוצא בהן כמו במסכת שבת, או תולדותיהן לאווקא יוצא בהן כמו אבות הטומאה. זה כל עמוד א' פה. אז אומרת הגמרא, מדייקת הגמרא, אנחנו מתחילים את הגמרא בסייעתא דשמיא, מי דקטן אבות מכלל דאיקא תולדות. הרגע שהמשנה אומרת ארבע אבות נזיקין, אז הרגע שהוא נקרא אבות, רוצה גמרא או? זה בסדר ככה, גמרא.
אין גמרא, יש גמרא.
אז תלמד איתו ביחד. אומרת המשנה, מי דקטן, אמור להיות, מי דקטן אבות, מזה שכתוב במשנה אבות נזיקין, אז מה זה אומר אבות? מכלל דאיקא תולדות. אז יש תולדות, וכמו שהסברנו שפה ההגדרה של תולדות מתפרש, שזה לא כתוב בתורה מפורש. אז הגמרא מסתפקת, האם תולדותיהן, התולדות של האבות האלו, זה כיוצא בהן. מה זה אומר כיוצא בהן? שהתולדה תתחייב לשלם בדיוק כמו השורש, כמו, כמו, בוא נגיד אמרנו, אמרנו את הדוגמה של האב, בוא נגיד שור, כמו שור יש לו את מה שכתוב בתורה, כף וכף, תם וחצי נזק, כמו הנזק שלם, אז גם התולדה. או שאני אומר לו, כל הכבוד הוא רק תולדה, אז או לאווקא יוצא בהן, אין לו דין כמו דיני, אין לו דין כמו דיני האבות. עכשיו, אז המפרשים פה שואלים על המקום, רגע, אם אתה רוצה להגיד שתולדותיהן לאווקא יוצא בהן, אז למה הוא נקרא תולדה? ילד, מה הוא תולדה? הוא כמו אבא. אז כל המפרשים שואלים פה על המקום, איזה צד אתה רוצה להגיד שתולדותיהן לאווקא יוצא בהן? אז יש כאלו שמתרצים, שמתכוונים להגיד תולדה, לא מבחינת תשלומים, לעניין שהבעלים מצווים לשמור על זה. אבל זה עוד לא אומר, אבל זה עוד לא אומר שצריכים לשלם כמו אב. או שמגיע הריף, הריף מתרץ, הוא אומר ככה, שהשאלה פה היה שברור שהוא יצטרך לשלם. השאלה היא, כמו שהסברתי, השאלה היא, הוא צריך לשלם פול כמו האבא, שתם חצי נזק או עד נזק שלם, או לא. אז בקיצור, עד עכשיו הגמרא מבארת את הצדדים של הספק ככה. גבי שבת נן, גבי איסור מלאכה בשבת נן, למדנו במסכת שבת, כולם יודעים, אבות מלאכות שיש את הלמתת מלאכות זה 40 חסר אחת. זאת אומרת, מה זה 40 חסר אחת? 39 אבות מלאכה. עכשיו, גם שם המשנה תופסת במסכת שבת 40 אבות. אז שם גם הגמרא מדייקת, מזה שהמשנה אומרת אבות, מכלל דעיקה, תולדות. ושמה, אומרת הגמרא, ששמה ברור שההלכה של תולדותיהן כיוצא בהן. ששמה כל התולדות, זאת אומרת, בוא נגיד, יש לנו את האב מלאכה זורע, אב מלאכה חורש, אז התולדה של זורע זה בול כמו האב מלאכה זורע. לא שנה אב חטאת ולא שנה תולדה חטאת. אם הבן אדם עשה אב מלאכה לשוגג, הוא חייב קורבן חטאת, אז גם הוא יעשה את התולדה של האב מלאכה, הוא גם יהיה חייב לשוגג חטאת. אותו דבר, לא שנה אב סקילה, אם אתה תעשה את האב מלאכה במזיד, בעידים והתראה יהיה סקילה, אותו דבר אם תעשה את התולדה של האב מלאכה ולא שנה תולדה, גם כדי חייב סקילה. אם זה ממש תולדותיהן כיוצא בהן, אז לאיזה הגדרה הוא נקרא אבא והוא נקרא תולדה? זה ברור שהוא נקרא תולדה, למה? כי הוא לא, כמו שאמרת, הוא לא המקור, אתה לא מדייק את זה ממש מלא תעשה כל מלאכה, דוגמה מסכת שבת, אבל מבחינת הגדרה, איך תגדיר לי מה ההבדל בין אבא לתולדה, אם מבחינת התשלומים זה אותו דבר? אז אומרת הגמרא, האם מבחינת, אתה אומר תולדותיהן כיוצא בהן, השואלת רק הגמרא, ומה איכא בין אב לתולדה? מתרצת הגמרא, נפקי מינה יש נפקי מינה, איזה נפקי מינה יש? דאילו אביד שתי אבות בעד הדדה. אם עשית שתי אבות, בוא נגיד דוגמה בשוגג, בעד הדדה, עד הדדה זה נקרא, בוא נגיד, באלם אחד. יש שתי סוגי אלמות. יש אלם שאתה לא יודע בכלל שהיום שבת, היה בתקופת המלחמות זה היה כאלו דברים, או באלם אחד ששכחת שהמלאכה הזאת אסור לעשות בשבת. אז בוא נגיד ש-20 דקות שלמים אתה נמצא באלם ואתה עושה זורע וחורש, דוגמה. אתה עושה את זה 20 דקות באותו אלם. הנה מי? אתה עושה שתי תולדות, אתה עושה שתי תולדות של אבות אחרים. תולדה של זורע, תולדה של חורש, בעד הדדה באותו אלם. אז מה הדין? מחייב הכל חד וחד, אתה מחייב על כל מנחה בפני עצמו, אז זה באמת עדיין אין הבדל. אבל מה, 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 מה יצא ההבדל של אב ותולדה? ואילו אביד אב ותולדה דידי. אם אתה עושה באלם אחד, אב מלאכה זורע, והתולדה של זורע באותו אלם. אז פה כמה פעמים תתחייב להביא קורבן חטאת? אז אומרת, מה, זה רק אחד. אז מבחינה ההגדרה הזאת, זה מקרא תולדה, פה הוא מקבל קצת פרוטקציה, סוג של. אם אתה תעשה את התולדה בנפרד, את אב מלאכה בנפרד, זה תולדותן כיוצא בהן. בשוגג תהיה חייב חטאת, במזיד בידים והתראה תהיה חייב סקילה. למה, מתי יהיה לך נפקמין על הלכה בהגדרה שהוא אב ותולדה? אז הנה, רוצה לך נפקמין, ואילו אביד אב ותולדה דידי, אם אתה עושה את האבא באותו תולדה, באותו אלם, אז לא מחייב, אלא חדה. אז לפי זה, אז על כל פנים, ראינו מפורש במסכת שבת, שבאב מלאכה שבת תולדותיהן כיוצא בהן. דרך אגב, לפני שנמשיך, אומרת הגמרא, לרבי אליעזר, במחייב התולדה ממקום אב. רבי אליעזר חולק שם על חכמים במסכת שבת, והוא סובר שגם כן אם אתה עושה אב ותולדה שלו באלם אחד, אז לפי רבי אליעזר אתה חייב גם על התולדה. אז לפי רבי אליעזר חוזרת השאלה שהיה לנו, מה עיקר אלי אב ומה עיקר אלי תולדה, הרי ממש אותו דבר. אז זה מתריץ את הגמרא, שלפי רבי אליעזר ניתן לך הגדרה אחרת, זה מה שלמדנו גמרנו גם מקודם, שמה? אומרת הגמרא שלפי רבי אליעזר יהיה חילוק יחיד. איזה חילוק יחיד? חילוק מבחינת חשיבות. זאת אומרת, בהלכות באמת יצא אותו הלכות, אותו דינים, רק מה? אך דאב במשכן חשיבה, כל מלאכה חשובה שהייתה במשכן קרא לאב. זאת אומרת, לפי הגרסה הזאת, מה זה נקרא אך דאב במשכן חשיבה? איך תוספות אחרון אומר פה שלפי הגרסה הזאת יוצא שהיו כאלו מלאכות שלא היו חשובים אבל היו במשכן, אז הם כבר נקראים תולדות. זאת אומרת, צריך להיות גם במשכן וגם במשכן חשוב. זאת אומרת, אם יהיה לך מלאכה במשכן ולא יהיה חשוב, אז כבר נכנס לתולדה לפי הגרסה הזאת. תוספות פה, אחרון בעמוד, מביא שתי שורות מלמטה, ואיז דה גרסה שיש כאלו גורסים אך דאב במשכן וחשיב בקר אל היו. אז לפי הגרסה, אם אני מוסיף פה וב, לפני וחשיב היוצא, שזה או-או. זאת אומרת, אם הוא היה במשכן והוא לא היה חשוב, זה כבר מספיק. לא אני הולך ביחד משכן חשוב. תוספות, אני פה איזה דוגמאות, אבל לא נאריך בזה כרגע. אז מתרץ את הגמרא, אך דאב במשכן חשיב הקר אל היו, אך דלא אבי במשכן חשיבה, הקר אלי תולדה. אז בקיצור, עד כאן ראינו במסכת שבת, ששם אבות מלאכות, 39 אבות מלאכות, יש תולדות, ושם התולדות כיוצא בהן. זאת אומרת, גם על השוגג, שתיהם חייב חטאת, במזיד שתיהם חייב סקילה. למה הוא נקרא אבא והוא נקרא תולדה, במה ההגדרה מתבטא? אז ככה, לפי חכמים, ההגדרה מתבטאת, שאם אתה עושה את האב ואותו תולדה, בעד הדד, תהיה חייב רק אחד. אבל אם אתה עושה אב אחד, אם אתה עושה אב מלאכה זורע ותולדה של פורש, תהיה חייב שתיים, אבל אב ותולדה שלו תהיה חייב אחד. ולפי רבי אליעזר, שגם בזה הוא לא מחלק, הוא אומר שכן תהיה חייב על כל אחד אחד, אז ההבדל בין אב ותולדה זה פשוט טכני, כמו שהסברנו מקודם בהקדמה, שאב מלאכה זה היה משהו חשוב, כמו שהדייקנו שם, אב מלאכה זה היה ממש במשכן, כמו שההלכה למשה מסיני אומר, שלא תעשה כל מלאכה, משם אנחנו לומדים את המדיין מלאכות, כתוב בסמיכות את בניית המשכן, שמה שאיזה מלאכות היו במשכן וחשובים, זה נקרא אב. ומה שאתה רק לומד מהתכונות, שזה דומה לזורע, דומה לחורש, דומה לקוצר, זה נקרא תולדה. אז במסכת שבת, ברור, תולדותיהן כיוצא בהן. עכשיו, הגמרא מביאה את המקום השני, ששם אנחנו רואים בש"ס, שיש גם מושג של אב ותולדה, ושם התולדותיהן לאו כיוצא בהן. אומרת הגמרא משנה, גבי תומות, נן, גבי תומות יש לנו משנה במסכת כלים, פרק א', המשנה הראשונה, אז כתוב שם אבות התומות. יש שם המשנה מפרטת שם המשנה הראשונה במסכת כלים שיש שלושה אבות התומות, ואני כמו שאמרתי קודם, אבל תמיד טוב לחזור, אני מקדים את זה עוד פעם, שפה בתומה האב מתבטא אחרת מפה, מנזיקים ומשבת, כי פה אב זה לא מלשון שזה כתוב בתורה המפורש, היה במשכן וכדומה. פה אב זה באמת מלשון דרגות. הוא אבא והילד נגע בו, אז הוא נהיה לדמוק, אז הדרגה התומה ירדה. זה לא אבא מלשון שהוא כתוב בתורה. הבנת? רש"י הראשון פה בעמוד 4 אבות נזיקין, מה אומר רש"י? אבות קרא לענך דכסיבא בקרא בעדיה. ופה בהלכות תומה זה אחרת, פה בהלכות התומה זה פשוט מלשון חוזק. האב הוא הכי חזק בתומה, התולדה פחות. אז אומרת המשנה, גבי תומות נען, יש לנו משנה ככה, אבות התומות, מי זה השלושת אב התומה? שרץ, יש לנו שמונה שרצים שכתוב בתורה בפרשת שמיני, שאם הם מתו, אז הנבלה שלהם מתמת כל מי שנוגע בהם, רבי ירן. זה אב התומה הראשון. אב התומה השני זה השכבת זרע. שכבת זרע שיוצאת בגוף של בן אדם, יש לו דין של אב התומה שמי שנוגע בזה נהיה טמא השכבת זרע. אנחנו מדפדפים לדף ב' עמוד ב'. אב השלישי זהו טמא מת. טמא מת, כולם יודעים שמת זה אבי אבות התומה. בן אדם שנוגע באמת הוא אב התומה. אז האב התומה, אז השלושה אבות התומה האלו, שמונה שרצים ושכבת זרע בטמא מת, על כל השלושה אבות האלו ראינו שתולדותיהן לאווקא יוצא בהן. למה? דאילו אב, אב תומה מכל השלושת אבות שעכשיו הזכרנו, מטמא אפילו אדם בכלים, נכון? כי הוא, ברגע שהוא הכי חזק בתומה, אז רבי עזרא ברוכים הבאים, הוא מטמא אפילו אדם בכלים. אבל ואילו תולדות, אם אנחנו נמצאים רק בילדים, זאת אומרת, הזה שנגע, בזה שנגע בשרצים, הזה שנגע, הבן אדם נגע במישהו שנגע באמת, הבן אדם נגע באמת הוא נהיה אבא תומה, מישהו הלך ונגע בו הוא נהיה ראשון לתומה, הוא נקרא תולדה. התולדה הזה, אם הוא ייגע בעוד מישהו, יטמא אותו? לא. בכלים לא, רק מה? רק אוכל ומשקית. אז אני אקרא, תולדותיהן לאווקא יוצא בהן. ואילו אב מטמא אפילו אדם בכלים, ואילו תולדות, אוכלים ומשקים מטמא, אדם בכלים לא מטמא. אז בקיצור, בתומה פסקנו מפורש שתולדותיהן לאווקא יוצא בהן. למרות רבי יואב, התוספות הראשון פה בעמוד, שואל שגם בתומה ראינו שתולדותיהן כן יוצא בהן. איפה? בכלי מתחות. חרב נוגע בכלי מתחות, חרב נוגע באמת, הוא הופך להיות ממש באותו דרגה. אנחנו כן רואים שתולדותיהן כאן יוצא בהן גם בתומה, זה התוספות הראשון. התוספות אומר פה, ואם תאמר, ברקממת עושה כלי מתכת כאן יוצא בו, וחרב הקריאו כחלל, על מה יש מהן כאן יוצא בהן? ויש לומר, דקת אינו עושה כאן יוצא בו, למה? שאותו כלי מתכת, אין עושה כלי מתכת אחר כאן יוצא בו. בוא נגיד, הבאת לי דוגמה בכלי מתכת, שבאמת הוא יישאר אב ואב, אבל אותו כלי מתכת כבר, הוא לא יעשה עוד אותו, עוד כלי אחר, זאת אומרת, אין לי רד דרגה. אז בקיצור, בתומה תמיד תולדותיהן לאווקא יוצא בהן. אבל לכן הגמרא מסתפקת, אך המים, פה בנזיקין שראינו פעם שלישית, ההגדרה של אב נזיקין, אז מה ההלכה בתולדה? האם התולדותיהן כיוצא בהן, כמו שאב משלם את הנזק בהלכות שעוד לא פירטנו פה, אז גם התולדה, או שלא, מגיע רב פאפה, מכריע לך את הספק בכזה ארבע מילים, ובמילים האלו לכן הגמרא מתחילה עכשיו להתפלפל כל דבר, מה התולדה, מה אב, איפה, הוא מגיע מקודם, אמר פאפה ככה, יש מהן כיוצא בהן, הרי אבות נזיקין זה ארבע, ובתוך האבות נזיקין יש לנו מסכת שלמה. אז הוא אומר ככה, יש מהן כיוצא בהן, יש כאילו מהתולדות נזיקין שבאמת כמו האבות, ויש מהן לאו כיוצא בהן. עכשיו, בשביל התשובה של רב פאפה, עכשיו אנחנו מתחילים להתפלפל מה בכלל האב, שאני אומר לך, שור זה אב, מה האב שור? והרגע שאתה יודע מה אב, אז מה התולדה? ואז בוא ניכנס, אחד מאוד אחד, תולדותיהן כיוצא בהן או לא? אז אנחנו בעזרת השם ממשיכים ללמוד את עמוד, וזה תעמוד יותר קליל, ובעזרת השם מחר. אז תסתכלו תוספות, עכשיו מתחילים ברייתא תנו רבנן, התוספות השני בעמוד תנו רבנן שלושה אבות, התוספות אומר, הפסיק בברייתא הזו לפרש תולדותיהן לאו כיוצא בהן, וכמה רב פאפה אי, אנחנו רוצים עכשיו לחפש איפה, באיזה אבות נזיקין, אומר רב פאפה שתולדותיהן לאו כיוצא בהן. אז תנו רבנן, שלוש אבות נאמרו בשור. שאני אומר לך אב נזיקין, ארבע אבות נזיקין, אב נזיקין הראשון זה שור, בתוך האב הזה יש שלוש. מה זה? הקרן, שהשור יש לו קרן, אז כשהוא נוגח בקרן זה הראשון. ושן, כשהוא אוכל, הוא הולך למישהו אחר ואוכל עם השן שלו, מזיק לאנשים אחרים, הולך לו וחסה להם את השדות, הוא מושיר אותו הבקר, זה מזיק אותו בשן. והרגל, שהוא נכנס למישהו אחר בשדה ודורס לו עם הרגל, ודרך זה הוא מזיק, אז השלושה דברים האלו, הוא עדיין נקרא אב נזיקין של שור המזיק. או שהוא מזיק בקרן, או שהוא מזיק בשן, או שהוא מזיק ברגל. עכשיו, כמו שהגדרנו, שמה זה נקרא אב נזיקין אב? איפה שהוא כתוב בתורה מפורש. שואלת הגמרא בקרן מלנה, בואו נלך לאט לאט. אנחנו עכשיו צריכים לחפש את האב של קרן. אחרי שתמצא לי איפה כתוב האב של קרן, אז תסביר לי מה ההגדרה של קרן. אחרי שתדע את ההגדרה, תדע מה התולדות. אחר כך נעשה אחד ועוד אחד עם תולדותיהן כיוצא בהן עולה, ואם אנחנו נגיד שגם שם התולדותיהן כיוצא בהן, אז אתם תצטרכו להמשיך מחר ביום שישי רבי דוד מלמד פה מה יהיה בשן. זאת אומרת, בוא נלך לחפש מה שן, אחר כך קרן, נעבור את שור, צריך ללכת למוות, עבר, בור. אז אנחנו מתחילים את המסכת, אומרת המשנה, קרן מנהלה, מאיפה המקור בתורה על קרן שהוא אב נזיקין של שור? אז המתרץ את הגמרא דתנו רבנן, כתוב בתורה, זה הפרשייה של המזיקים, של נזיקים, זה פרשת משפטים. אז כתוב בתורה בפרשת משפטים, כי ייגח. הפסוק יש לכם בפינה, בתורה אור השלם הראשון, כתוב בפסוק, בכי ייגח שור את איש או את אישה. אבל בקיצור, מה כתוב? כי ייגח. מגיע הגמרא ואומרת שאיפה שכתוב בתנ״ך נגיחה, מה זה אומר נגיחה? זה בקרן. ואין נגיחה אלא בקרן, שכתוב ששור נוגח, מתכוונים קרן. איפה אנחנו רואים ששור מתכוונים נגיחה בקרן? אולי הוא נוגח עם הציפורניים שלו. אז אומרת הגמרא שנאמר, הוא מביא לך ראיה, שתי ראיות. ראיה אחד מהנח, מהנביאים, וראיה שנייה אפילו מהתורה מפורש. הראיה הראשונה זה מהמלכים. כולם מכירים שיש שם בנביא צדקיהו, צדקיהו היה נביא הבעל, נביא השקר. והוא התנבא לפני אחיו מלך ישראל ויושפט מלך יהודה, שהקדוש ברוך הוא ייתן את הרם בידיים שלהם. עכשיו, הדרך הנביאים, בדרך כלל הנביאים האמיתיים, בדרך כלל הם היו הולכים ונותנים דוגמאות לדברי הנבואה. אז מה כתוב שם עליו? אז כתוב שם, ויסתו צדקיה בן כנענה, קרני ברזל, והיומר עושה לו כאילו דוגמה שכה אמר השם, באלה תנגח את הרם וגומר, בקיצור אתם הולכים לנצח,
זה לא אמיתי.
הרם הולך להגיע לידיים שלכם.
זה לא נביא אמיתי שם.
מה?
זה לא נביא אמיתי, זה
נביאי הבעל. נביאי הבעל, אבל נביא אמרתי, זה הולך נביאי הבעל, אבל נביאי הבעל, הם חיכו את הנביאים האמיתיים, בדרך כלל הם רוצים לעשות דוגמאות, אז לכן הוא גם עשה, זה מה שאמרתי, אמרתי שהוא נביאי הבעל. עכשיו שם כתוב, כתוב שם, באלה תנגח. אז כתוב שם נגיחה, ובאותו פסוק כתוב, במה? כתוב, יסר עשו צדקיה בקננה, קרני ברזל. אז מה אנחנו רואים? שנגיחה זה בקרן. אז רואים פסוק אחד שאיפה שכתוב כי יגח, זה נגיחה זה בקרן. עכשיו מביא לך ראיה שנייה מהתורה לבד, שנגיחה זה בקרן, ואומר, יש לנו עוד פסוק שהולכים לראות שאיפה שכתוב נגיחה זה בקרן, והפסוק שכתוב שם בפרשה, קראנו את זה לא מזמן, וזאת הברכה, ערן, כתוב, בחור שורו אדר לו, וקרני ראם קרנם, בהם עמים ינגח. אז ככה, כתוב, וקרני ראם קרנם, כתוב לשון נגיחה, בהם עמים ינגח. אז רואים שאיפה שכתוב נגיחה זה קרן. אז יש לנו פה שתי ראיות, אחד מהנביאים ואחד מהתורה, שנגיחה זה בקרן. אז לכן שכתוב בתורה כי ייגח שורת איש, אז מה זה נגיחה? זה בקרן. שואלת הגמרא, מה היא ואומר? למה אתה צריך את הפסוק השני להוכיח שנגיחה זה קרן? מספיק לנו את הפסוק הראשון שראינו במלאכים א' של צדקיהו. מתרץ את הגמרא, לא, אנחנו צריכים פה את שתי הפסוקים. לא. וכי תמה, הרגע שהפסוק הראשון מדברי נביאים, אז אולי דברי תורה, אנחנו עכשיו רוצים ללמוד, מאיפה אני יודע שנגיחה שבתורה, כי יגח שור איש, זה נגיחה בקרן. אתה מבין לי ראיה מנביאים? נביאים זה נקרא דברי קבלה, למה? כי פה זה מקבלה ממשה רבנו, כן? הנביאים, הם התנבאו הכל מדרך קבלה, כבר משה. אז הייתי אומר, דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינה. אז המפרשים שואלים את זה, אבל הגמרא שואלת כבר שקושיה עוד יותר טובה. אז לכן, הכל פנים, וכי תמה דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינה, לכן תשמה, חור שורו, אדר לו. אז רבי דוד שואל פה שאלה עצומה, והמפרשים שואלים את זה, אז אם ככה, תביא רק את הבכור שורו אדר לו. תביא ישירות את הפסוק אחד מהתורה, ואל תביא את הפסוק הראשון, אבל המפרשים נראה לתרצים שהגמרא כבר באמת דוחה את זה עם קושייה עוד יותר טובה. שואלת הגמרא, זה לא תירוץ. למה זה לא תירוץ? כי אנחנו לא רוצים עכשיו ללמוד פה משהו ממשהו. אנחנו סך הכל לא רוצים עכשיו ללמוד פה הלכות, רוצים סך הכל ללמוד שאיפה שכתוב בתורה נגיחה זה קרן, זה נקרא לא לימוד, זה נקרא גילוי מילסה. גילוי מילסה, אתה יכול ללמוד גם דברי תורה מדברי קבלה. אז אם ככה, זה לא תירוץ שאתה צריך את שתי הפסוקים. שואל את הגמרא הזה, ואי מלאפו, זה נקרא שאתה לומד? גילוי מילסה בעלמא הוא דנגיחה בקרן הוא. לכן מתרצת הגמרא שלמה הברייתא לא מסתפקת בפסוק הראשון. אז אומרת הגמרא ככה, מהו דתנא? היה, עדיין יכלת להגיד שככה, אנחנו יודעים, תכף נראה במסכת בהמשך, ששור תם, שלוש פעמים הראשונות אם הוא נוגחת, הבעל בית משלם רק חצי נזק. מועד, כבר פעם הרביעית, יש כאלה אומרים שזה כבר פעם שלישית כבר נקרא מועד, זה נזק שני. הייתי אומר, שמתי אני אומר שהבעל השור צריך, נותנים לו הנחה, שבשלוש פעמים הראשונות הוא משלם חצי נזק, דווקא אם השור הלכה ונקחה עם קרן שהיא כבר תלושה לה מהגוף. אז פה אני אומר, בגלל שזה ההגדרה משונה, זה משהו לא נורמלי לעשות. כמו שאמרנו, שכל ההגדרה של קרן, נראה שיש שלוש הגדרות ברש"י, נפלא כן הגדרה לקרן. אבל הרעיון שעושה משהו עם דברים משונים, אז פה אני אומר, הוא לא היה צריך להיות מוכן לזה. אז לכן התורה אומרת, נותנת לו פרוטקציה ששלוש פעמים הראשונות רק חצי נזק. אבל, עכשיו, בצדקיהו, מה זה היה בצדקיהו? איזה קרן זה היה שם? קרן תלושה. אבל אם אתה הולך ונוגח הבשור עם קרן שמחובר עליה, אז פה רש"י מסביר את זה מאוד יפה, פה הייתי חושב שאולי תשלם מיד נזק שלם. למה? כי זה דבר שאתה צריך להיות מוכן לזה מיד, כי זה כמה שמנן בחור שורו, אדר לו, וקרני רעים קרניו, שגם שם זה נקרא קרן, אפילו שזה מחובר זה נקרא קרן. וגם על זה התורה אומרת, כי ייגח שגם נגיחה בקרן מחוברת, אני מחלק לך תם זה חצי נזק, כמו הנזק שלם. אז אם הפסוק הראשון היית טועה, אז לכן אנחנו צריכים את הפסוק השני גם, ועדיין יהיה לקושייה שלך לפי זה, שתגיד רק את הפסוק השני, אבל תרץ את הגמרא, אלא מהו דתמה, כי פליג רחמנא בין תם למועד, זה אני מילא דווקא אם היא נקחה בתלושה, אבל במחוברת, אם היא נקחה בקרן המחוברת, אם כולה מועדת היא, אז לכן תשמע בחור שרוע דאר לו, שגם נגיחה בקרן מחוברת זה נקרא נגיחה, וגם בזה חלקה תורה בין דין תם לדין מועד. תסתכלו רש"י דיבור המתחיל אלא. אלא, אומר רש"י, אלא לאחי איצטריך ואומר, דמהו דתמה כיחא לגחמנא בין תמה למועדת, ובשור תם כתיב וחצו את כספו. דלא משלם אלא חצי נזק, כי במועד כסיף שלם משלם שור תחת השור, דמשלם נזק שלם. אז הייתי אומר, מתי זה אנה מילה בקרן תלושה, כמו הפסוק הראשון, דומיה דקרנית צדקיה בקננה, היא כגון שהחזרה בהמה הקרן בין שיניה, ונקחה. דעת תם ונדה לא משלם תם כולי נזק, משלם דהן דרכה בכך, ולא היה לבעלים לשמור מדבר זה. אז אם היה כתוב הפסוק הראשון רק, שנגיחה זה מקרן בפסוק הזה, הייתי אומר, דווקא שמה, אם היא נוגחת בקרן תלושה, אבל מחוברת דאור חיי. אמא כולה מנת היא אפילו בתחילה, הוא משלם נזק שלם. תשמע וקרני ראם כתיב בנגיחה, אמא מחוברת נע מקרן נגיחה, ובסתם נגיחה פליג רחמנה בין קרן תמר לקרן מועדת. אז בקיצור, אנחנו אמרנו מה זה האב של שור, קרן של רגל. אנחנו עכשיו אמרנו קרן, בוא נלך לתולדות של קרן. ואז אנחנו יכולים להגיד לך אם תולדותיהן קרן צבע, אין או לא. אז אומרת הגמרא, הסברנו מאוד יפה מה זה האב של קרן, זה אם השור הולכת ונוגחת עם הקרן, אפילו קרן מחוברת, וגם כן קרן שהיא תלושה ובשאלה אם היא נוגחת, זה האב קרן. כתוב את זה בתורה מפורש כי ייגח, ונגיחה זה בקרן, ולא משנה איזה קרן, אפילו קרן מחוברת. מה זה התולדה רבי חן? תולדה של קרן. מה זה התולדה? שואלת הגמרא, תולדה לקרן מהי? אז כמו שהסברנו שיש לו תכונות, אנחנו כבר נראה ברש"י איזה תכונות, רש"י רוצה מאוד יפה. רבי יואב, רש"י אומר שהשלושה תכונות של קרן זה ככה. אחד, אין איזה כמה צוי, זה אמרתי כל הזמן. זאת אומרת, זה משהו מוזר. הדבר השני, גם כוונתם להזיק. שור שהולכת ונוגחת עם קרן, היא מתכוונת להזיק. אף אחד לא ראיתי רבי יהודה, רבי יהודה האורח הצדיק שהגיע לנו מנתניה, אף אחד לא ראה שור שבמקרה עובר ונוגח עם קרן. אם היא הולכת ונוגחת עם הקרן שלה, היא מתכוונת להזיק. זה הדבר השני. דבר שלישי, אין הנאה לאיזה כמה. אין לה אינטרס משהו, אין לה הנאה. בשן היא אוכלת, היא נהנית, היא מתחככת. פה אין הנאה לאיזה כמה, אז אנחנו עכשיו הולכים להוציא מהשלוש תכונות דיינו, בואו נראה תולדות. בואו נראה דוגמה. תולדה לקרן מהי? נגיפה. שהבהמה מזיקה על ידי שהיא דוחפת בגוף שלה, וגם תולדה של קרן. הדבר השני, נשיכה. היא הולכת ונושכת, זה ממש אותו רעיון. הדבר השלישי, רביצה. היא רואה כלים בדרך, והיא הולכת ורובצת עליהם בגוף, לא בשביל ליהנות ולשבת. היא הולכת בשביל לשבור את זה. זה רביצה. אותו דבר היא בעיטה. היא רואה ברגליים של הכלים בדרך, הולכת דווקא בועטת. יש לה הנאה להיזק? זה משהו משונה? כן. יש לה הנאה? לא. מה הדבר השלישי? אמרנו, אין הנאה להיזק, כוונתם להזיק, ואין איזה כמה צוי. עכשיו תסתכלו את זה גם ברש"י. רש"י דיבור המתחיל בעיטה אומר את זה. רש"י אומר בעיטה שבעטה ברגליה ושברה את הכלים. אומר רש"י, ואחי המתולדה דקרן למה? בכוונתן להזיק כקרן, זה התכונה הראשונה של קרן, ואין הנאה להזיקה כקרן, ואין איזה כה מצוי תדיר. ואילכך כאה בקרן, דכל אימה דלא הועדה בבית דין שלוש פעמים, וכך טוב. ואז נראה שההלכות שלהם זה יהיה אותו דבר כמו קרן באמת, שפה באמת תולדותיהם כן כיוצא בהם, שבשלוש פעמים הראשונות אם היא תעשה היא תשלם רק חצי נזק, ופעם הרביעית נזק שלם. עכשיו, שואלת הגמרא דרך אגב דברים צדדיים. לפי מה שאנחנו הסברנו כל הזמן, שאב כתוב בתורה מפורש, והנגיחה זה המנטליות. והבאנו מאוד יפה שבקרן את השלוש פעמים. שואלת הגמרא, התולדה הראשונה שהברייתא אומרת פה זה נגיפה. שואלת הגמרא, נגיפה, אנחנו רואים לשון בפסוק מפורש, נגיפה. אז נגיפה שגם היא אב. למה אתה אומר שרק נגיחה בקרן זה אב? גם נגיפה, מה זה נגיפה אמרנו? שהיא דוחפת בגוף. שואלת הגמרא, מה ישנה נגיחה דקר אל היב? תכסיף כי ייגח. נגיפה נע מכתיב כתוב בתורה מפורש כי ייגוף. אז אם ככה, גם הנגיפה צריכה להיות אב. מתרץ את הגמרא שאי נגיפה, הנגיפה שכתוב שם בפרשה של שור שהזיק שור, זה לא הכוונה נגיפה כמו שהסברנו בתולדה. תולדה לא כתובה. תולדה שאם הנגיפה מדוגפת בגוף, זה לא כתוב בתורה מפורש. הנגיפה שם זה נקרא נגיחה היא. איפה שכתוב בתורה כי ייגוף, שם זה נקרא נגיחה בקרן ולא דחיפה בגוף. רק מה ההבדל? שאם היא נוגחת בבן אדם השור, אז התורה קורא לזה כי ייגח שור איש. שהיא נוגחת איש בקרן, זה נקרא נגיחה. שהיא נוגחת שור בקרן, זה נקרא נגיפה בתורה. איפה אנחנו רואים? נתניה, יש לנו ברייתא שככה, פתח בנגיפה. התורה מתחילה שם בפרשייה של שור תם, התורה מתחילה כי ייגוף שור איש. כתוב בפרשייה נגיפה. וסיים, שכתוב שם רבי ערן, בסוף הפסוק, שם מדובר כבר על פרשייה שמועד, כתוב בנגיחה. התורה כותבת שם, הוא נודע כי שור נגח הוא. לכאורה, אם התחלת את הפסוק שם, בפסוק, כי ייגוף שור איש, יש לכם את הפסוק למדי, בפרשת פרק כ"א למדי, יש לכם את הפסוק בתורה ראש שלם ד', אדם עם פסוק למדו, אתה כבר פתאום נזכר, הוא נודע כי שור נגח הוא על שור מועד, תכתוב, הוא נודע כי שור נגח הוא. התחלת הפסוק קודם על שור תם, מדובר על נגיפה, אז למה אתה פתאום מסיים, או שור נגח? אלא אומרת הגמרא, אתה יודע למה הוא מתחיל באותו פרשייה, פעם אחת הוא אומר נגיפה, ואז הוא מסיים בנגיחה, לומר לך שזוהי נגיפה וזוהי נגיחה שיש להם אותו דין. זאת אומרת שמה שנגיפה זה הכוונה נגיפה בקרן, ונגיחה זה בקרן. ומה החילוק? כמו שהסברנו שאם היא נוגחת בן אדם, היא נוגחת בקרן, ואם היא נוגחת, אם היא נוגחת בן אדם בקרן זה נקרא נגיחה, ואם היא נוגחת בהמה בקרן זה נקרא נגיפה. שואלת הגמרא, מה ישנה באמת גבי אדם נכסיב כיגר? ומה ישנה גבי בהמה נכסיב כיגוף? מה באמת הסיבה שאתה מבדיל? תסביר את זה. מתרץ את הגמרא מאוד יפה. אדם דאיסלי מזלה. בן אדם שיש לו דעת לשמור על הגוף שלו, זה המילים של רשי, שיש לו דעת לשמור את גופו, פה כסיף כיגח. למה? כי מה זה נקרא כיגח? שהמשמעות נגיחה, רשי מסביר את זה מאוד יפה, יותר בעריכות, שהשור בא עליו בכוח ובכוונה תחילה, על מנת להרע לו. זה נקרא נגיחה. נגיפה, כמו שהסברנו זה בדרך אגב, הוא עובר ליד והוא רואה מי שחברה של הבהמה, אז היא נוגחת. עכשיו, את מי יותר מסתבר לכתוב נגיחה ונגיפה? בן אדם בדרך כלל אתה לא תבוא לשלב של נגיפה. כי בן אדם רואה שור כזה מתקרב אליה, רגע שיש לה דעת לשמור את עצמה, היא בורחת. מתי השור יצליח על הבן אדם? זה דווקא בנגיחה, כמו שנגיחה הסברנו שיש לה כוונה מראש. אז לכן, למרות שיכול להיות מקרה שהשור גם יגוף בן אדם, אבל בדרך כלל אומרת הגמרא, בגלל אדם דאיס למזלה, כתיב כיגע. אבל במה דאיס למזלה? היא לא יודעת להישמר, שמה גם מסתדר, כתיב כיגוף. וכמו שאמרנו, רשי דיבור המתחיל הגבור חיר, מזמר את זה מאוד יפה. מי נתנה נגיחה באדם, נגיפה באדם, משמע נוחי הבהמה למות מן האדם, בקיצור, לא בגבור חיר. רשי דיבור המתחיל כתיב כי יגח. זה ודאי נתכוון השור להריע ובא עליו בכוח, אבל נגיפה ממשמע שמצא עומד את חפו בקרנב. נשמע חינה אומר רשי, עוד פירוש, איסלה מזלה ולא נוח למיתו במגפה, זה דחיפת קרן מועט, אלא בנגיחה ברמנה. קיצור, מה שאני אמרתי לכם, נגיד את הפשט השני ברשי. הפשט הראשון ברשי אומר שהרגע שבן אדם יש לו דעת לשמור, כתוב כי יגח, ודאי מתכוון השור להרע בא עליו בכוח, כי הוא יודע שהוא לא יכול להצליח לו אחרת. אבל נגיפה זה משמע שמוצא אותו עומד את חפו ביקרנו, לא יודע בדיוק, לא נכנסתי עכשיו, אנחנו קצת בלחץ לגמור, לא נכנסתי מה ההבדל בשתי הלשונות, אבל לכל פנים אנחנו ממשיכים בגמרא, ואומרת הגמרא, אם מילסה גם אוכל כמה שמלן. מזה שהפסוק שינה לנו בלשון בנגיחה שכתוב בבן אדם, שאמרנו ככה, שהנגיפה, אם היא נוגפת בגוף, והיא מזיקה, זה התולדה. במה שכתוב כי יגוף, למה אני לא קורא נגיפה אב למרות שכתוב כי יגוף? כי יגוף זה נקרא נגיחה גם כן בקרן, רק לבהמה זה נקרא נגיפה בקרן, ולבן אדם זה נקרא בקרן. אז מילסה באורק המשמעה, דמועד לאדם, שור שערה כבר שלוש פעמים אדם, אז אפילו שאף פעם הוא לא נגח בהמה, אז הוא מועד לבהמה, למה? כי מי יותר קשה לנגוח? בן אדם. אז אם היא כבר הצליחה שלוש פעמים אדם, אז אוטומטי ברור, היא תהיה מועד לבהמה, ואז אם הפעם הרביעית היא תנגוח בהמה, אז מה יצא הלכה שכבר יצטרכו לשלם מיד נזק שלם? כי אם היא מועד לבן אדם, ברור שהיא מועד לבהמה. אבל ומועד לבהמה, שור שהרג רק נגח בהמה שלוש פעמים, אבל עוד לא נגח אף פעם בן אדם, הוא לא ממועד לאדם. זאת אומרת, במילים אחרים, אנחנו יודעים שיש הלכה ששור מועד, אם הרג בן אדם, אז צריך לשלם כופר. כופר יש מחלוקת, בדרך כלל אנחנו עושים הלכה כופר שלם, נראה את זה הכל בהמשך המסכת. אז פה, אם הוא רק שלוש פעמים הרג שור, פעם הרביעית בן אדם, זה עוד לא יקרה כמו שור מועד שהרג בן אדם. זה הופך לו רק שור תם שהרג בן אדם, כי בן אדם הרבה יותר קשה לנגוח מבהמה. אז זה לומדים דרך אגב מזה שאנחנו רואים שבהמה יותר קל לנגוח בהמה מאשר בן אדם. ואז סיימנו פה ככה, אמרנו שהאב נזיקים זה קרן של רגל, והתחלנו בינתיים בקרן, אמרנו ככה, התולדה של קרן, אמרנו זה נגיפה, נשיכה, רמיצה, בעיטה, וכמו שהגדרנו ברש"י את השלוש הגדרות שלהם. עכשיו אנחנו עוברים לתולדה השנייה וכבר מסיימים את השיעור, ממש שלוש דקות. שואלת הגמרא על התולדה השנייה, אמרנו התולדה השנייה של קרן זה נשיכה. שואלת הגמרא, נשיכה זה לא תולדה של קרן, מה זה נשיכה רבי יהודה? היא נושכת בשן. אז אמרנו ככה, אב מלאכה שן זה נקרא שהיא הולכת ואוכלת עם הזיקה רגיל. אם היא נושכת, זה תולדה של קרן. שואלת הגמרא, למה? נשיכה תולדה זה שני. אומרת הגמרא, לא. למה? כי אב מלאכה שן, מה זה אב? יש הנאה לזיקה. היא נכנסת לשדה של מישהו, היא אוכלת מלא, אבל יש הנאה. אז התולדות שלה חייבה באותו תכונה שיש הנאה. כשהיא הולכת ונושכת מישהו, דרך נשיכה זה הגדרה שהיא ממש היא נושכת, וזה אין הנאה לזה. אז לכן אתה לא יכול להכניס את זה לקטגוריה של שן. ולכן אתה מכניס אותו לקטגוריה של קרן. בקרן, התכונה של קרן, אחת מהשלוש תכונות זה שאין הנאה לאיזה קר. זה מתרץ את הגמרא. שואלת, מה נשיכה? תולדה זה שני. מתרץ את הגמרא, לא. שן יש הנאה לאיזה קר? אין הנאה לאיזה קר. שואלת הגמרא, רביצה ובעיטה, אמרנו מקודם, זה גם תולדה של מי? של קרן. שואלת, מה זה לא קשור לא לקרן ולא לשן, זה של רגל. תולדה זה רגל, היא למה? כי היא רובצת על ידי שהיא מכופפת את הרגליים. היא בועטת על ידי הרגליים. אז אם ככה זה תולדה של רגל, לא תולדה של קרן, מתרץ את הגמרא כמו שהבאנו בהקדמה. מה ההגדרה של האב, של שור אמרנו, קרן שאין רגל, מה ההגדרה של רגל באב רגל, שזה קור עצוי. הולכת, היא לא חושבת כלום, הולכת, ודרך אגב היא דורסת דברים. על הלכת לעשות את, את הנשיכה, את הרביצה והביתה, זה כבר לא מצוי. ללכת לבעוט זה, זה לא, ללכת לרבוץ ככה, להתיישב, זה לא מצוי. אז לכן אתה מכניס אותו לקטגוריה של קרן, שבקרן הרעיון של קרן אמרנו, זה דבר משונה. חוץ מזה אמרנו שיש עוד שתי תכונות, אין הנעה לזה כאן, ואמרנו שכוונתם להזיק. אז בואו נראה את התשובה, ועוד שואלת הגמרא, רביצה וביתה תולדה דרגלי? אז למה אתה אומר שזה תולדה של קרן? מתרץ את הגמרא, לא. זה לא יכול להיות תולדה של רגל, למה? כי רגל איזה כאן מצוי. אנה, אין איזה כאן מצוי. אז לפי זה הוא מסכם את הגמרא ככה. אנחנו אמרנו, רב פאפה אומר שתולדותיהן בנזיקין חלק היוצא בהן, חלק לאחר היוצא בהן. אם אתה נכנסת לקטגוריה של שור, מה זה שור? קרן של רגל. בקרן, התולדה של קרן זה בדיוק כקרן, כי גם נגיפה, גם נשיכה, גם רביצה וגם מעיטה זה אותו דין כמו אב מלאכה. שלוש פעמים הראשונות זה חצי נזק כמו עד נזק שלם. אז פה זה תולדותיהן כיוצא בהן. אז על מה אמר רב פאפה תולדותיהן להתקצב? אז אנחנו נשאיר כבר לדף הבא, זה נראה ב... אתה צריך להיכנס עכשיו לאט לאט, אתה צריך להיכנס לתוך קרן, עוד לא סיימת. יש לך בתוך קרן שן רגל. אחר כך אתה צריך לעבור למבא אם לא תמצא לעבר וזה. אומרת הגמרא, אלא תולדותיהן לאו כיוצא בהן אמר רב פאפה אי. על איזה תולדות אומר את זה? אילי מענה, על אותו תולדות שעכשיו הבאנו, התולדות של קרן, שקרן הוא אף של שור, הרי אין שום סיבה לחלק בין התולדות של קרן לאף קרן. למה? כי מה ישנה קרן בכוונתו להזיק? וממונך, זה הממון שלך, זה השור שלך. ואותו דבר יש לך שמירת הנליך, אנה נמי, גם התולדות. אמרנו זה נשיכה, רביצה בעיטה, זאת אותה הקטגוריה, זה השור שלך, ויש לך חיות לשמור, ו... אז אנה נמי חייב להיות אותו הלכה, כוונתן להזיק, אם אמרך ישמור את הנך, צריך להיות אותו הלכה. אז לכן מסיקה הגמרא, אלא תולדת בקרן, זה באמת כקרן. זאת אומרת, נגיפה, נשיכה, רביצה ומיטה, זה בדיוק כמו ששור הולכת ונוגחת עם הקרן, זה אותו הלכות בדיוק, כי אין שום סיבה להבדיל. על מה אמר רב פאפה שאיזה תולדותיהן לאו כיוצא בהן? כי גם אמר רב פאפה, זה משהו אחר, השן ורגל. אני רק אמרתי, אסיים את השיעור עם סיפור. עם סיפור, אנחנו ברוך השם התחלנו מסכת נזיקין. מסכת נזיקין אמרנו בקודם שלגדולי ישראל היה להם חביבות מסוימת ללמוד את המסכת הזאת. למה? ראו סיפורים אצל גדולי ישראל כמה להיזהר בממון שלא שלך. יש סיפור שאני קראתי, סיפור מה זה ריגש אותי? סיפור, רבי ערן, תשמע סיפור ככה. הרב חיים קניאבסקי סיפר את הסיפור הזה. שהגיע פעם אחד אצל אבא שלו, אתה שומע, הגיע אחד אצל אבא שלו פעם אחד, מישהו שאבא בכלל לא הכיר אותו, לא מגיע באופן קבוע, ותוך כדי הוא הוציא שולחן. הוא הוציא שולחן.
כדי מה, לא
הבנתי, דיון כאילו? סליחה, ראש, פשוט... תוך כדי, חיים בורך, קצת מבלבל. תוך כדי הוא הוציא עט בשולחן, ולפני שהוא יצא מהסטייפל לאבא שלו, אז הבן אדם שכח את העט על השולחן, שם העט. את הכל, כמה עולה פריט? 10 שקל? 10 שקל, עכשיו, הבן אדם הזה, הרב סטייפלר לא הכיר, סטייפלר גאון הדור בתורה, וכבר לא צעיר, והבן אדם הזה השאיר את העת. מספר רב חיים קניאבסקי, אחרי שנה וחצי, הבן אדם הזה הזדמן עוד פעם לסטייפלר. אז איך שהסטייפלר פתאום רואה אותו, יושב דקה, פתאום קופץ הסטייפלר לפני שהוא ניגש אליו, ניגש לארון, ופותח את הארון, אומר, זה העת שהשארת אצלי לפני שנה וחצי, דבר ראשון כך. זאת אומרת, אתה רואה פה גדול הדור, בן אדם לא מכיר, ושנה וחצי הוא לא יכל להיות במנוחה, זאת אומרת, הוא ידע שיש לו איזה עת שהוא חייב להחזיר, הוא לא יודע מי, ואיך שהוא נזכר, הוא מיד עשה ככה. רואים לי פה מה זה גדולי הדור, אני אגיד לכם גם עוד משהו, שאחד הגיעו, שתי שותפים הגיעו לעשות עסקה, איזו עסקה ביחד, הגיעו לרמרי פרי משלל, אנחנו נכדים, לרמרי פרי משלל אני נכד, אז הגיעו לעשות, מבקש איזו ברכה שילך להם העסק, שיצביעו. אז הוא נתן להם איזה קמע. מה היה כתוב בקמאה? א', ב', ג', ד'. אז הם אמרו, אז הם חשבו אולי זה לחש, או סתם, יש פה איזה משהו פשוט. אז הוא שואל אותו, מה זה משהו, איזה לחש, אנחנו לא מבינים מה זה א', ב', ג', ד', או שיש פה משהו יותר. הוא אומר להם פה שום דבר משהו יותר. רציתי להגיד אותם ככה, א', ב', ג', ד', מה? א', זה אמונה. אז הוא אומר ככה, אם אתם תהיו באמונה, יהיה לכם ב', מה זה ב', ברכה. זאת אומרת, אם אתם תלכו ביושר, אמונה, בורא עולם מפרנס, כמו שלמדנו את כל בריחוי בשיעור, הדף האחרון, חובה ללמוד מכל אחד הדף האחרון של המסכת קדושים, שהיום מסיימים את המסכת, חובה, רואים פרנסה זה רק מלמעלה, אם יהיה לכם אמונה, זה ב', יהיה לכם ברכה. ما, מה זה הג' ד'? הוא אומר, ג' אם חס וחלילה תלכו בגזל, אז זה דלי. דלי. מי שהולך בגזל, הוא הולך נוגע, אז חס וחלילה יכול לבוא לצד השני. שדלי, רואים מפה חביבות מסוימת.
מה זה דלת לא הבנתי?
דל.
אה, דל, הבנתי.
שאם ילכו, אז... אז גם כן אומרים על ישראל סלנטר, שהוא פעם אחד ראה אנשים שעושים שיעור במסכת שבת, הוא אומר, אל תתעסקו עכשיו במסכת שבת, למתת מלאכות ואבות מלאכות, תלמדו מסכת נזיקין, למה? כי כל המהות של סדר נזיקין, כמו שאמרנו, להיזהר על הכסף של מישהו אחר, אז השם יעזור שבזכות שהתחלנו, אז יהיה לנו את כל הברכות, ואנחנו עכשיו הולכים לעשות סיום מסכת, כולם מוזמנים לתילת ידיים, יהיה לנו כל הישועות, וסיום מסכת אנחנו גם מתחילים היום, למען כל החיילים, רבי נפצ'י בתוך השבת רזה שם, שכולם יצליחו בזרח ישן,
יצליחו
הביתה לשלום, אנחנו צריכים לדעת שכל כל יעקב, בזמן שכל כל יעקב, אין הידיים בידי עשיו, שלא יהיה להם שליטה, ואנחנו יחזרו הביתה בשלמים, ובשורות טובות.